היום יום רביעי, 16 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. אני מניח ששמעתם על המקרה הקשה הזה. הוא קרה בתחילת 2021, שלושה גברים פרצו לבית של משפחה ביישוב בדרום במטרה לגנוב רכוש. בבית, באותו זמן, היו זוג הורים וילדים. בשלב מסוים, אחד הפורצים, אז בן 17 וחצי, נכנס לחדר הילדים, הוא ראה שהילדים הקטנים יותר ישנים, ושהילדה הגדולה, בסך הכל בת 10, ערה במיטה. הוא סימן לה לזוז, הוא נכנס למיטה שלה, ושם תקף אותה מינית. הוא יצא מהחדר ויחד עם השותפים שלו נמלט מהבית, אז הילדה הזעיקה את אבא שלה, הפורצים נתפסו לאחר מכן, וההליך המשפטי שהתנהל מול אותו תוקף, עורר דיון וסערה ציבוריים. 5 שנות מאסר נגזרו עליו במסגרת הסדר טיעון, מה שהעלה לא מעט שאלות קשות, שאלות שהן גדולות אפילו יותר מהמקרה עצמו, שאלות על ענישה בישראל בכלל. אז הפעם, גם אנחנו נעלה את השאלות האלה, וננסה לחפש להן תשובות. יובל הראל, שלום.
שלום אלעד.
התוקף היה בזמן האירוע קטין, בזמן שהתנהלו נגדו ההליכים המשפטיים, הוא כבר היה בגיר, הוא מהחברה הבדואית, יש לו עבר של עבירות רכוש, והצדדים, הפרקליטות והסנגורים שלו כבר התקדמו לעבר משפט בעקבות התקיפה המינית והפריצה, אבל מהר מאוד התברר שיש ביניהם גם מגעים להסדר טיעון, הסדר שבמסגרתו הוא הודה בעבירות פחותות ממה שהוא אשם בתחילה, אבל זה הסדר טיעון פתוח, מה שנקרא, בית המשפט הוא זה שיקבע את העונש. הצדדים כן ביקשו כל אחד עונש, המליצו, נתנו סדר גודל לשופטים. על מה דובר?
אז הפרקליטות דורשת להטיל עליו 10 שנות מאסר בפועל, והיא מציגה כל מיני מקרים נוספים, גם מקרים שבהם הנאשם הוא קטין, ושהוטלו אנשים מהסוג הזה בין 5 ל-10 שנות מאסר. הסנגור של הנאשם דורש עונש נמוך בהרבה, ובאיזשהו שלב אפילו שירות המבחן ממליץ על מאסר שירוצה בתוך מעון נעול.
זהו, אז נגיד יובל שאת משך הזמן הזה, מאז שהוא נתפס ועד עכשיו, התוקף העביר בתוך מעון סגור כזה, הוא לא היה אדם חופשי. ולמרות שבמסגרת הסדר הטיעון איתו הוא הודה, ולמרות שלקח אחריות וביקש סליחה, זה לא קרה מיד. בהתחלה הוא לא הביע חרטה, הוא לא לקח אחריות. אז מול הפרקליטות שביקשה 10 שנים בכלא, ומול שירות המבחן שדיבר על עונש בלי בצוהר בכלל, אלא במתקן סגור, בסוף הרכב השופטים גזר עליו 5 שנות מאסר בכלא. מה הם הסבירו? איך הם נימקו?
אז יש בכל מקרה, וגם במקרה הזה, נסיבות שהן מקלות ונסיבות שהן מחמירות. בנוגע לנסיבות שהן מקלות, אז הם מציינים שבעצם עצם זה שהסדר הטיעון חסך מהנפגעת את העדות בבית המשפט, זאת נסיבה מקלה אחת. נקודה נוספת היא העובדה שהוא שהה במעון סגור טיפולי במשך הזמן הזה, ולפי האינדיקציות שהם קיבלו משם, הוא עבר שם איזשהו תהליך. ובנוסף, עצם העובדה שמדובר במישהו שהיה קטין בזמן ביצוע העבירה, וכל מיני שיקולים מהסוג הזה. כשמדברים על השיקולים להחמיר, כי השופטים לשיטתם הם החמירו במקרה הזה, אז השיקולים המחמירים היו עצם העובדה שמדובר בעבירות שהן חמורות והתנהלות, שסופו של דבר הורסת את החיים של הקטינה שנפגעה, וגם העובדה שלא מדובר בנאשם שלקח אחריות מהרגע הראשון.
זהו, אז נתת כאן 2 צדדים, חשוב אולי להתעכב על זה, כי השופטים, לתפיסתם לפחות, רואים את עצמם כמי שהחמירו, ביחס להמלצה של שירות המבחן, שדיבר על עונש במתקן. אבל ביחס למה שביקשה הפרקליטות, וגם העונש המקסימלי בחוק, גזר הדין הזה מקל, וזה הוביל לביקורת ציבורית, קשה.
גזר הדין עורר סערה, גם במובן זה שהשיח היה כזה של איך יכול להיות שחומקים ככה משנים ארוכות מאחורי סורג ובריח, אחרי מעשה כזה נורא, וזה הגיע גם להפגנות, זה הגיע גם לביקורת אישית כלפי השופטים. אני חושב שלאנשים קשה להכיל את העובדה שבסופו של דבר גם מה זה חמש שנות מאסר. חמש שנות מאסר, אנחנו כבר מכירים את מערכת המשפט בישראל, בפועל זה אומר בדרך כלל פחות מחמש שנות מאסר, יש קיצור שליש, יש התנהגות טובה, יש כל מיני, ואז בעצם היא נשארת עם הטראומה הזאת למשך כל חייה, והוא משתחרר מהכלא בחלוף, אם הם מקצרים שליש, אז בחלוף נניח 3.5 שנים או משהו כזה. באופן כללי, מדיניות ענישה זה דבר מורכב, כי יש שיקולים של ליצור הרתעה, אבל יש גם שיקולים אחרים, יש שיקולים של היכולת של הנאשם להשתקם, ומה יותר יעזור, האם עונש ארוך מאוד, זה מה שיוביל לשיקום, או האם עונש מצומצם יותר, דווקא הוא זה שיעזור לו להתחיל אחר כך חיים חדשים, זה שיקולים שמערכת המשפט לוקחת בחשבון, והוא כמו גם ועדות בנושא הזה, ולפעמים המסקנות הן שונות מהמסקנות של הלך הרוח הציבורי.
זה מקרה טרגי. הגדירו אותו כבר כסיוט של כל הורה, ובטח הסיוט של כל ילד. ומהמקרה הזה נולד גם דיון חשוב, דיון מורכב. ובבסיסו כמה שאלות, שאלות על ענישה. איך אנחנו, מערכת המשפט שלנו, החברה שלנו, איך אנחנו מענישים עבריינים? למה אנחנו מענישים עבריינים? מה אנחנו בעצם מנסים להשיג? ואיך אפשר, ואם בכלל צריך, לנסות להתאים את העונשים להלך הרוח של הציבור?
אז הבעיה הראשונה שאני חשבתי לעצמי, זה ששופטים לא באמת יודעים להעניש.
אז דיברנו עם פרופסור תומר עינת, מומחה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. האמירה הזו שלו, ששמעתם, יכולה להישמע רדיקלית, אבל יש לה הסבר.
כלומר, הם לא למדו באופן אובייקטיבי ענישה. אנחנו בדקנו את זה כמה פעמים, נכנסנו באמת לכל הסילבוסים ולכל תוכניות הלימוד בישראל, שרוב השופטים אגב מגיעים משם, ורצינו לבדוק כמה קורסים יש בתחום של ענישה, קונקרטית ענישה. וחשוב לי להגיד בהקשר הזה, ואני נאחז באמת באילנות גבוהים, אהרון ברק אפילו כתב את זה, וזה הכי טריוויאלי בעולם, שבגדול, תפקידו של השופט בגדול הוא כפול. פסק הדין, כלומר אשמה או חפות, וגזר הדין, עניין העונש. לגבי החלק הראשון, כולם שקטים. שופטים לומדים באמת רוחב שלם של יריעה בתחום המשפט, פה אני רגוע, פה אנחנו שקטים, הכל בסדר. לגבי החלק השני, הוא שאמרתי, אז בדקנו, ומסתבר שבחלק לא מבוטל מהאוניברסיטה או המכללות שמלמדים משפטים, אין שום קורס, אבל פשוט אלעד, שום קורס שעוסק בענישה. אז אובייקטיבית, הם לא יודעים להעניש.
דיברנו גם עם גורמים במערכת המשפט, אז ננסה לצייר כאן תמונה מעט יותר רחבה. כשעורך דין מחזיק בוותק מסוים, הוא יכול להתמנות לשופט. ובמסגרת המעבר מעורך דין לשופט, הוא עובר הכשרה. בהכשרה, השופטים החדשים לומדים בין היתר גם על ענישה. מודלים של ענישה, תיאוריות, הם מתמקדים בסוגים שונים של ענישה, לעבירות חמורות יותר או פחות, או ענישה לנוער, אבל כל זה קורה כשהם כבר אוטוטו שופטים, אחרי שכבר שנים עסקו במשפט, למדו משפט. פרופסור עינת גם טוען שההכשרה הזו לא מספיקה. על זה כמובן אפשר להתווכח.
אני גם יכול להגיד, מהרבה מאוד שנים, שאני בתוך המערכת ועוסק בנושא של מדיניות ענישה, ומרצה לפני שופטים, ומדבר עם שופטים, ומראיין שופטים, off the record, ובאמת, יש לי שופטים שעושים אצלי תזות ודוקטורט. הם אומרים לך שהם באמת לא יודעים.
ויש עוד טענה שנשמעת, והיא קשורה. בישראל, המחקר המשפטי, הקרימינולוגי, הוא דל. מה שאומר, כך לפחות טוענים חלק מהמומחים, שהכוח שמניע את הענישה בישראל, הוא תחושות ולא מידע.
אין מה שאנחנו קוראים מדיניות מבוססת ראיות. זאת אומרת, מדיניות הענישה היא בעיקרה מבוססת על מסורות, על אינטואיציות, על הנחיות כאלה ואחרות של בית המשפט העליון, פסיקות תקדימיות או אמירות מצד המחוקק, אבל כל זה לא מבוסס על ידע. זאת אומרת שכשאתה מעצב מדיניות כלשהי, זה חייב להיות מבוסס על מחקר ועל ידע אובייקטיבי. הדבר הזה לא קיים במערכת המשפט. זה קיים במערכות הבריאות, בריאות הציבור, בריאות הנפש, זה קיים פה ושם בעולם במערכות חינוכיות, אפילו במערכות סוציאליות מסוימות. לא קיים במערכת הענישה בארץ. עכשיו, מה שזה אומר אופרטיבית, שופט נתון בכל רגע, העונש שהוא יטיל על עבריין, יושפע הרבה מאוד ממה שעשו קודמיו, או מהנורמה המקובלת באותו בית משפט, או במערכת הענישה בישראל, נכון לאותו רגע.
גם מתוך המערכת וגם בחוץ, אומרים שכן, יש מה לתקן, שיש בעיות עם האופן שבו אנחנו מענישים עבריינים. ענישה שאין מחקרים על ההשפעה שלה, שהיא לא תמיד מותאמת למצב בבתי הסוהר, לתוכניות לאסירים, אבל השאלה היותר גדולה, זו שמדינת ישראל עדיין מנסה לענות עליה, והיא שאלה מורכבת, היא לא איך אלא למה אנחנו מענישים. מה אנחנו מנסים להשיג בעונשים שאנחנו נותנים? וכאן ישראל כבר שינתה את דעתה וגם את העונשים שלה בהתאם. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו שואלים כאן היום איך ולמה מענישים עבריינים בישראל, הכל בעקבות הסערה הציבורית על גזר הדין שקיבל פורץ קטין שתקף מינית ילדה בת 10. ואם מסתכלים על מודלים של ענישה בכלל, אז לעונש יש שלושה צידוקים. גמול, זו מעין תחושת צדק חברתי, שמי שביצע עבירה ישלם עליה בהתאם. הצידוק השני, הרתעה, לגרום לעבריינים פוטנציאליים להימנע מלבצע פשע. והשלישי, שיקום, להחזיר את העבריין למסלול שבסופו הוא יהיה אזרח מועיל בחברה.
עד לפני כמה שנים שהרציונל המרכזי בענישה, לפחות ברמה המוצרת, היה רציונל השיקום, זאת אומרת, הפוקוס הוא שם על עובר החוק עצמו ועל השיקום שלו. בין היתר מה שזה אמר, זה אמר שאם שני אנשים ביצעו עבירה דומה בנסיבות דומות, העונש לא בהכרח חייב להיות עונש דומה, משום שהנסיבות האישיות של כל אחד, או הגורמים שהובילו, או המוטיבציות שהובילו אחד, לחלוטין לא זהים לאחר, ולכן צריך להתייחס אליהם באופן דיפרנציאלי. ולבית המשפט ניתן הרבה מאוד שיקול דעת להחליט מה העונש המתאים ביותר לאותו בן אדם בנסיבות האלה.
כשהרציונל מאחורי עונש מוטה לכיוון של שיקום העבריין, אז העבריין עצמו הופך להרבה יותר משמעותי. שאלת שאלה, האם הוא מישהו שאפשר לשקם? האם יש לו נסיבות מקלות? והתשובות לשאלות האלה הן חשובות גם בקביעת העונש, במקרה שהעונש הוא כלי שיקומי. גורם במערכת המשפט נתן לנו דוגמה. אדם שפורץ לחנות וגונב יעלומים בשווי מיליון שקלים. הוא גנב, כנראה מקצועי, יש לו ניסיון, זו לא העבירה הראשונה שלו. וקחו עכשיו אם חד-הורית, שגונבת אוכל מהסופר כדי להאכיל את הילד שלה. היא הרי לא מקצועית, יש לה נסיבות מקלות, אבל גם היא, לפי החוק, גנבת. אז במקרה שבו בוחנים את העבריין, בית המשפט חייב הרבה מרחב תמרון. הוא צריך להפעיל שיקול דעת, לקבוע איזה גנב מסוכן יותר, פחות בעל סיכוי להשתקם, ולהעניש את העבריין הזה בהתאם. הפערים בעונשים על אותן עבירות יכולים להיות גדולים, וזה בדיוק מה שקרה.
זה התחיל ב-1997 שאמרו שיש באמת דיפרנציאליות עצומה בגזרי הדין, וצריך ליצור אחידות, זה נראה לא טוב בעיני הציבור, הפערים האלה, ובסופו של דבר, לפני כמה שנים, שינו באמת את מערכת הענישה, כך שקבעו מתחמי הענישה, מה שאומר צמצום של שיקול הדעת השיפוטי. לא נותנים שפיל גדול מדי היום לשופטים, לא כלפי מטה ולא כלפי מעלה.
הענישה בישראל עברה שינוי, והוא שינוי גדול. מתחמי הענישה הציבו גבולות לבתי המשפט, פרקי זמן מוגדרים שבתוכם יש לשופט אמנם שיקול דעת, אבל הוא מצומצם הרבה יותר ממה שהיה בעבר. ממודל של עונש ככלי שיקום, ישראל פנתה לכיוון השני, ההופכי.
בשנים האחרונות נוצר איזשהו טרנד חדש, או היה איזה טוויסט בעלילה, והגמול הפכה להיות מטרת העל. גמול, בקצרה ובפשטות, זה אומר משהו כמו פרופורציונליות בענישה, אחידות בענישה, וריאציה של עין תחת עין וכו'. הפוקוס פה מושם על חומרת העבירה, חומרת הנזק, אלה המדדים המרכזיים. ברגע שאלה המדדים המרכזיים ולא עובר החוק, אז העונש צריך להיות הרבה יותר שוויוני, כי עבירות דומות, נסיבות דומות, עונשים דומים, regardless מי הבן אדם ולמה.
תראו, המודל שרואה בעונש גמול על עבירה, במידה רבה ממש מנוגד למודל שרואה בעונש כלי שיקומי. תחשבו על זה לרגע. אם בשיקום המטרה היא להוציא עבריין כאזרח מועיל, אז העונש צריך להיות קצר יחסית. הוא צריך להתחשב בעבריין ולא רק בעבירה. במודל של גמול, העבירה היא במרכז, וככל שהיא חמורה יותר, ככה העונש יהיה חמור יותר. החברה היא זו שמכתיבה את הטון. האופן שבו אנחנו רואים עבירות אמור להשתקף בחוקים שנבחרי הציבור שלנו יחוקקו, והחוקים האלה אמורים לצמצם את שיקול הדעת של בית המשפט, לכוון את השופטים לעונש שאנחנו, החברה, תופסת כראוי לעבירה. ולשם עברה ישראל, למודל הזה, מודל הגמול. אבל במקום אחד נשאר עדיין המודל הקודם, השיקומי. וזה בעבריינים קטינים.
בני נוער, מה שמנחה את בית המשפט, ולכן יש גם חוקים ספציפיים לבני נוער בישראל. בני נוער, מה שמנחה את בית המשפט, זה שיקום כל ההליכים, זה שזה דלתיים סגורות, דסטיגמטיזציה, חיסיון, כל האוריינטציה, אוריינטציה שיקומית, כל זה נובע מסיבה אחת ואחת בלבד, כנערים. כי כאילו אין להם עוד שיקול דעת מלא כמו לבגיר, כי כאילו עוד אפשר להציל אותם, כי עתידם עוד מובטח אם הם יעשו דרך וכו' וכו'.
וככה, כשהעבריין הוא קטין, הוא מקבל משמעות רבה יותר. הנסיבות שהובילו אותו לבצע את העבירה, החיים שלו, פוטנציאל השיקום שלו, ובית המשפט מקבל יותר מרחב, יותר מקום לשיקול דעת, יותר סמכות. וכן, יש בזה היגיון, לנהוג בקטינים עם יותר חמלה, עם פחות נוקשות, עם יותר מקום לתקן את הטעויות שהם עשו בהמשך החיים שלהם. אבל יש על זה גם ביקורת.
בתי המשפט משתמשים ברטוריקה שבעצם, כשאני מנסה להבין אותה או לנתח אותה בעין קרימינולוגית, אני לא בטוח שאני מבין מה הם מתכוונים. מה זה אומר שיקום? מה זה אומר שיקום? זאת אומרת, להפעיל איזושהי מניפולציה, כדי שהבן אדם הזה לא יחזור לבצע עבירות בעתיד. אבל את זה אני רוצה לעשות גם על בגירים. ויתרה מכך, מי אמר שכל התוכניות האלה שנופלות תחת המטריה של שיקום הן אכן אפקטיביות? ויתרה מכך, כמה זה עולה לי הסיפור הזה, והאם זה שווה לי פיננסית? ויתרה מכך, נגיד שאני רוצה להפעיל את התוכניות האלה של שיקום, whatever it is, אז אני לוקח נער שיש לו רזומה עשיר של פשיעה, ואני מכניס אותו לתוכניות כאלה ואחרות, ולקבוצות, ולהנחיות, ולקצין מבחן, ולכל מה שאתה רק רוצה. ואני רואה שאחרי שנתיים, שלוש, באמת הוא הפחית דרמטית את כמות הפשיעה. אבל הוא עדיין ממשיך לפשוע. אבל הרבה פחות. וגם הרבה פחות חמור. אז שיקמתי אותו, אז לא שיקמתי. מה זה ההגדרה הזאת של שיקום? ולכמה שנים אני עושה פולו-אפ? 5, 10? יש פה משהו שהוא כמעט פופוליסטי, משתמשים באותה רטוריקה כדי להגיד מה. לא ברור מה.
אז עולות כאן שאלות, והן רבות. ומורכבות, ואין להן תשובה נכונה אחת, וכן, הן רלוונטיות לאותו מקרה נורא בדרום, אבל לא רק למקרה הזה. למה אנחנו מענישים? האם פורץ שתקף מינית ילדה צריך להיענש במטרה להשתקם רק כי הוא צעיר בחצי שנה מגיל הבגרות הפלילית? ואם הוא היה מבוגר יותר בכמה חודשים, זה כל מה שהיה הופך את העונש לאחר, למודל של גמול, לעונש חמור יותר? איפה עובר הקו? ולמה דווקא שם? ויש עוד שאלות.
איך אתה מקמת רציונל לעונש? מה זה אומר מעשית? במקרה הזה שאתה דיברת עליו, מדובר על עונש של כמה שנים בכלא. זה שהציבור אומר שכמה שנים בכלא, זה קשקוש, זה זילות, זה לא מייצג חומרה, זה לא פרופורציונלי למעשה וכו', זה אמירות שהן נכונות, במובן הזה שהן הגיוניות. אני לא יודע להגיד לך אם זה נכון או לא. אבל למה לזה זה מקומט? למה דווקא כמה שנים? ומי אמר שכמה שנים בכלא לילד בן 17 או 18 זה לא נורא והיום? זה יכול להיות נזק עצום, בלתי הפיך, לטוב ולרע.
ואמרנו, אין תשובות נכונות, גם לנו אין תשובות, אבל כן יש אמירה שאפשר להוסיף מבעד לכל השאלות הפתוחות שהעלינו כאן, והיא שעונש הוא דבר חשוב, מאוד, אבל הוא לא מספיק.
רוב רובם המוחלט של המחקרים בקרימינולוגיה, שמנסים לבחון אפקטיביות של ענישה, יגידו לך שענישה, רק ענישה, בפני עצמה, עונש כעונש, לבד, לא יכול להשפיע על היקף הפשיעה בחברה. פול סטופ, לא יכול להשפיע. אוקיי? אם אין לי את הביפור, ובעיקר אין לי את האפטר, אז אני לוקח בן אדם, ואני מעניש אותו בצורה כזו ואחרת, לא חשוב עכשיו למה, מה הרטוריקה, אם היא רטוריקה שיקומית או ענישתית, כסכנית, הרתעתית. הענשתי, מסות של אנשים הענשתי. ובסוף יום, אחרי שהם גומרים לרצות את העונש, יהיה העונש אשר יהיה, הם חוזרים לחברה, הם עומדים עכשיו בגשם, ומה קורה איתם? מה קורה איתם עם האנשים האלה? אז אני אומר את זה באמת, לא בצורה דמגוגית. הטלתי על בן אדם עונש, סיים לרצות אותו, רק שעכשיו, בגלל אותה עבירה והרשעה בדין, יש עליו עוד עונשים שהם לא חלק מהעונש המקורי. למשל, יש לו רישום פלילי. רישום פלילי חוסם אותו, בפני הרבה מאוד ג'ובים בחברה, נגיד. במדינות מסוימות, רישום פלילי, או תלוי באיזה עבירה בן אדם הורשע, לא מאפשר לו לקחת משכנתה, לא מאפשר לו להצביע בבחירות, לא מאפשר לו להיות אזרח כמוך.
זו גישה מעניינת, כי היא שמה פרופורציות סביב הקונספט של ענישה בכלל. גם אם יהיה עונש מאוד כבד, אם אנחנו לא נטפל בנסיבות שגוררות אנשים לפשע, העונש הזה לא ירתיע. ואם לא נדאג למעטפת סביב העונש, אז הוא כשלעצמו לא ישקם עבריינים. השאלה היא, מה עושים? מה עושים במציאות שבה יש מקום וראוי לחשוב מחדש על האופן שבו אנחנו מענישים עבריינים, אבל במקביל, אין מספיק מידע.
חשבתי שזה יהיה נכון, לחשוב לפחות כפיילוט, על זה שיוקם פורום, לצורך העניין של אנשי משפט, שופטים ואנשי משפט, ופסיכולוגים ועוסים וקרימינולוגים, שבאמת יזרים הרבה מאוד מידע לגבי שיטות ענישה וסוגי עונשים ואפקטיביות ובעיות, ויזרים את זה אל בתי המשפט, שבתי המשפט ידעו מה כדאי ומה לא כדאי ולמה, והאם העונשים משרתים את המטרות שהם רוצים או משרתים מטרות אחרות. כי בסוף 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 באמת, כמו שאמרתי לך, אבל אני באמת מתכוון לזה, מאחורי כל הדיון והרטוריקה גוזרים באמת גורלות של אנשים, וזה יכול להיות נורא.
פרופסור תומר עינת, תודה.
אלה, תודה רבה.
ותודה ליובל הראל. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם אחר.